שהם כמובן הכרחיים. הדבר הראשון, שעצם הבחירה בתאריך כ"ז בניסן, שהוא בתוך ניסן, יום השואה, שהיה סביבו בירורים מצד גישתה של תורה, אז צריך להסתכל על הדברים שאנחנו דווקא מהמקום שבו אנחנו נמצאים, וזכר יום השואה בשבילנו תופס בעיקרו את הממד הכללי הגדול, שאני עוד אנסה להסביר אותו, מעבר לממד הפרטי שיש לו מקום עצום, ששייך היה לכל אחד ואחד שנספה, שראוי להוריד עליו דמעות כמיים, וזה מה שבאמת אסור בחודש ניסן, הספר אסור בחודש ניסן. אבל להסתכל על יום השואה בתור יום זיכרון כזה כללי, תופעה כל כך גדולה, שאנחנו מצווים להבין אותה ולהפנים אותה ולחיות אותה ולהזדקף מתוכה, אז בתור דבר כזה, כן, יש לו מקום גם בתור חודש ניסן, ואנחנו למעשה ממילא נתרכז יותר בממד הזה. דבר שני שמחויבים אנחנו לומר, שוודאי שאין בכוחנו ולא מתחיל להתקרב ביכולת להקיף ולהכיל ולשים את האצבע בצורה המפורשת והברורה יחס לתופעה כל כך נוראה וכל כך מקיפה. יחד עם זה אנחנו רואים ויודעים שעם כל מה שזה כל כך נורא וכל כך מקיף, מעניין שככל שהשנים עוברות יש יותר ויותר תביעה וצורך להבין יותר, להיפגש עם זה, ודווקא מהדור הצעיר גם זה צריך להבין יותר. אנחנו יודעים שמדובר כאן בתופעה שהיא נוראה מכל מה שהיה לפני כן בעולם, אין להשוות אותה כמעט לשום דבר. אנחנו יכולים לתפוס את היקף כל שיטות האכזריות שיכולות להופיע בהיקפים, בממדים כל כך גדולים, כשזה מצד אחד מקיף את האכזריות על בלתי מרוסנת באופייה בהרבה הרבה מישורים, מצד שני דווקא להפך, את השיטתיות הקרה, הסתנית, שבהיקפים שלא נדעו כמותם, ככה לאבד, להשמיד, להרוג, לאבד. ועל ידי מי? על ידי עמים שלכאורה היו נחשבים בפסגת התרבות האנושית. וכלפי מי? כלפי גדולי עולם. גדולי עולם זה לא רק גדולי ישראל ענקים, אלא זה ממש חורבן של קהילות וחורבן של ישיבות וחורבן של עולמות. מציוד היה בוכה כשהיה נזכר, כי כן ביקר בוורשה בתרפ"א ונפגש גם עם הרבה גדולים שחלק מהם באמת גם הושמדו. היה מזכיר את רב נחל זמבה מוורשה שהוא כנראה נפגש איתו, ואין קץ למה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו לא מכירים. היקפים של קהילות היו בסוף השואה, שכבר השיטות שלהם היו יותר יעילות, אז משהו כמו 30,000 ביום, יכולים לדמיין פתאום, איזו עיר שלמה נכנסת ויוצאת ונעלמת, נמחקת, איזה מין דברים בלתי נתפסים. אנחנו מצד אחר, מאוד מאוד קשורים. אני יכול לומר על עצמי שהמשפחה משני הצדדים, אמא שלי הייתה באושוויץ, זיכרונה לברכה. ואבא שלי גם עבר את השואה בזווית אחרת, הם שניהם ניצלו, אבל חלקים, אחים, אחיות, שתי סבתות שלי, הושמדו. אפשר לספר את הסיפור שלהם, שדווקא הם היו כן יחסית גיבורים, כל אחד בתחומו, האמא, שהיא הייתה גונבת אוכל מהמפקד הגרמני, תוך כדי הסתכנות איומה בתוך המחנה ומחלקת אותו בין והאבא בצד אחר. אבל זו לא הנקודה. למרות שיש מאוד צורך להתחבר עם הסיפורים הפרטיים, כי אנחנו באמת רחוקים, יש הרבה אנשים שלא יודעים, לא יודעים מה מדובר בכלל. אבל כמובן שאנחנו צריכים להסתכל על זה מעבר לכך. כי זה לא רק אלה שיש להם נגיעה, וכמו שבאמת סיפר הרב לאו בספר שלו, שבעצם אין אדם על פני כדור הארץ, אין אדם מישראל שהוא לא ניצול שואה. מדוע? הוא אמר את זה לראש עיריית ניו יורק, שהיה יהודי, כשבקר אותו. זה אומר של אותו צורר היה גלובוס בחדר שלו, גלובוס מיוחד. על כל מדינה היה שם מספר. מה המספר? כמה יהודים יש בכל מדינה בעולם. זה הכתובת שלו. שם זה האויב שלו. היה שם איזו מדינה אחת שעליה היה כתוב אחד. זאת אומרת, הנאצי בירר ששם יש יהודי אחד, אז הוא מטרה. איך אומרים? וזה לא משנה אם זה ארצות שכבר נכבשו, או ארצות שיכבשו. רואים פה את השיטה, את האיום, את התפיסה שמולה בעצם עם ישראל עמד, ועדיין עומד, כי גם מה שאנחנו, לא רק אותו דור, גם היום אנחנו ניצולים וצריכים להקל את הבחינה שנספגה והתעלתה מתוך זה. זה נכון שבתקופות שהיו מיד אחרי השואה, היה אפילו הדחקה של השואה. ומי שכן כתב, התייחס לסיפורים יותר פרטיים, לדמויות מיוחדות, בכתיבה משפחתית או בכתיבה יותר כוללת של מקומות, של עיירות. כולם היו מלאי תורה. רק יודע שנגיד הרב של העיירה הסמוכה כתב שוט, הייתה עיירה של 800 יהודים. כל רב של מקום כזה כבר היה גדול עולם. לא יודעים את שמו, היו המונים. הדורות הראשונים היו, סליחה, השנים הראשונות היו, עם ישראל היה מרוכז בעצם בלהינצל. מה זה להינצל? לא רק לאסוף את שארית הפליטה כמה שיותר מהר, אלא גם לבנות את ארץ ישראל, כדי שעם ישראל יהיה לו לאן להיקלט עם כל ההתמודדות שהייתה כרוכה בזה, עם ההפלה והקמת המדינה והכל, ולבנות ולהעצים את עם ישראל, להפוך אותו להיות כזה, ששוב איום כזה לא יוכל לאיים עליו, ובאמת אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי מהבחינה הזאת. ודווקא לכן ההתעוררות היום לשוב ולעסוק בנושאים האלה היא באמת מזווית אחרת. אם בשנים הראשונות של המדינה, אז כל התפיסה של היהדות שהלכה לשואה הייתה בזה סימן שאלה, צון לטבח, באמת איך פה חולשה של מיליוני אנשים שאפשר היה כך לקחת אותם, חוץ מכמה מרד גטו ורשה כביכול מציל את המצב. אז בעצם אנחנו צריכים ליצור את ההפך, את העוצמה, אז היום הממד הוא לא זה. היום הנושא, מבינים שפה לא עוסקים בשאלה פרטית. פה ישנה תופעה כללית שטעונה הסבר. לא ייתכן דבר כזה מקיף, שבעצם מקיף את עם ישראל כמעט מקצה לקצה. וכמו שהזכרנו קודם, דבר סיעי במראותו, בכל העולם כולו, הוא לא דבר שאפשר לפתור אותו בהסבר מקומי כזה או אחר. צריך להעמיק בעניין הזה, להבין מה זה מחייב או מה זה בונה אצלנו מתוך זה. החשבון הראשון שכבר עשו כל מיני גדולים הוא באמת בירר את הנקודה שצריך להחזיר את העניין מישור של קידוש השם במושג הרגיל, כביכול שעם ישראל התרגל אליו במשך דורות הגלות, למימד שמחייב תשובה כללית היסטורית. כללית היסטורית. אז באמת, היו שאמרו שזה סי של הגלות. סי של הגלות. אנחנו יודעים בתוכחה שהתורה אומרת גם חולי וחולי, גם כל מכה זו כתובה בתורה הזאת. זאת אומרת, בעצם התורה מתארת מין מצב שבאמת הגלות תבוא לנעמדים כל כך קיצוניים. אנחנו יודעים שהגלות היא לא דבר של חשבון פרטי. הגלות היה לה תפקיד, והאיסורים של עם ישראל היו להם גם הם תפקיד. אז ממנה אנחנו צריכים להסתכל על התקיפה האחרונה הזו, שבעצם הייתה נוראה באיסוריה, בתור תקופה שלמעשה מתמצתת ומסכמת בצורה הכי חריפה את כל התפקיד הזה שהגלות הייתה צריכה למלא בפרק במהלך של חיי האומה הישראלית. כמו שבעצם הגלות היא דבר שאפשר להסביר אותו, אבל אפשר להסביר אותו עד כדי כך בהיקפו בממושך, בקושי וכו' בסבל, ככה כפליים קשה מאוד להסביר את הנוראות הזאת, אבל אפשר ליישך, מוכרחים לשייך את זה למימד הכללי הזה. וכבר היו אדמו"רים שאמרו שזה גם מוכרח להיות בחינה מימד של אמו אנוכי בצרה. זה לא יכול להיות, זה לא עניין שהקדוש ברוך הוא קוצף עלינו איזשהו חשבון שצריכים לצאת מתורכת לכם. מה כבר עם ישראל יכול היה לחתור שיהיה מגיע כזה עונש חמור? מוכרח להיות שיש כאן איזשהו חשבון שהשכינה בעצמה, כשאתה מדבר על תופעה שמקיפה כל כך רבים לעם ישראל, אין מנחמים אפילו, אז כן, כן, יש פה איזה מהלך ששייך לריבונו של עולם בעצמו. וזה אם כן עניין שאנחנו צריכים לקבל אותו באיזו ענווה עצומה ולייחל ולראות מה ריבונו של עולם יוליד מתוך זה. זה כבר כתבו יש קודש מה שנלקט מתוך דבריו. אבל אני חושב שאין מנוס, יחד עם מה שאנחנו שוב בחינת וידום אהרון, אנחנו לא יכולים לתת הסבר לתופעה האיומה הזאת, אבל מוכרחים להצטרף למה שכבר כתבו כמה גדולים, בראשם הרב צבי זצ"ל, אבל היה לזה גם איזושהי הבנה משותפת. ראיתי מה שכתב האדמו"ר מסלוני למשל, שבאמת זה שייך לחבל משיח. זה שייך לחבל משיח, להיקפת המשיח. השיא של הגלות הוא מוליד מתוכו, מחייב הולדה מתוכו של הופעת הישוע. אין לזה הסבר אחר. אז אם אנחנו מסתכלים, ככה רצו את ההסבר יותר מתוך זה. אנחנו מסתכלים על כל השנים הארוכות שעם ישראל הסתובב בין אומות העולם, התמודד מול כל מיני מדינות, כל מיני אימפריות, בצורות שונות, בגזרות שונות, במצבים שונים. אנחנו יכולים לומר שבעצם הבירור הזה היה הבירור הנוקב, החריף ביותר. הבירור הזה הוא בירור הן לגבי טבעם של אומות העולם ביחס אלינו, והן ביחס לתהליך עצמו. אם אנחנו יכולים לומר שבעצם, כמו שכבר הזכרתי קודם, תרבות הגרמנית, זה לא רק שאיזשהו מטורף אחד הצליח לשגע לפרק זמן ולהלהיט את הרוחות של המוני אנשים שמקרה היו באיזושהי תקופה כלכלית קשה, ולנצל את ה, את ה, את ה, נקרא לזה, את את הכיפוח ואת הרגשות הכואבים שהיו לציבור, ולרתום את כל זה לאיזשהו זעם שאי אפשר לפרוק אותו. זה לא מסביר בשום אופן את כל התופעה הגורפת הזאת לאורך שנים באופן שיטתי, שדרך אגב באמת לא נעצרה באומה הגרמנית, אלא על ידי שותפות מאוד מאוד נרחבת בצורות שונות של כל עמי התרבות המערבית. מה, כל עמי, ברור שהיו חסידי אומות העולם בכל מקום, אבל בצורה מאוד מקיפה. אני לא מדבר על עמי מזרח אירופה שהתלהבו ולסייע ולהשתתף בקיצוניות אכזרית יותר גדולה, אלא גם בשתיקה ובהשלמה ובהפניית העורף ובסגירת שערי ארץ ישראל תוך כדי זה וכולי ואחרי זה. וכל זה מראה בעצם על השמחה בצורה זו או אחרת של אומות העולם לתופעה הזאת. זה למעשה נותן בירור חריף מאוד על כל התרבות המערבית. באמת גרמניה הייתה שיא הן של מוזיקה, הן של פילוסופיה, הן של טכנולוגיה, הן של כל מיני דברים מתקדמים כאלה. בעיר ויימאר עצמה, שהיא הייתה מקום תרבותי מאוד מפורסם, קצת לידה היה אותו מחנה השמדה מהנוראים ביותר, בוכנוולד, שיכולו לשכון זה בצד זה, ואלה ממשיכים בזה ואלה ממשיכים. זה מראה בעצם על הריקבון ועל על 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 השיטה שיטת החיים האנושית של אומות העולם, שהיא למעשה מחוסרת נשמה, מחוסרת תוכן. העם ישראל שהסתובב בקרבה כמכיל בתוכו את תמצית הקודש בעולם, את תמצית המוסר האמיתי העמוק בעולם, תמצית החיים הקדושים בעולם, למעשה היה נטע זר. אומות העולם לא יכולות להסתגל לחיים מוסריים כאלה. יש להם כל מערכת המוסר, היא מוסר חיצוני, מוסר חולף, מוסר שאיננו נשען על מוחלטות, אלא מוסר נימוסי של סידורי חיים. אבל מתחת לזה, ואולי דווקא בגלל שיש כאן איזשהו ציפוי כזה, אז מתאפשר להתפתח כל מיני כוחות מאוד גרועים שמחפשים את המקום להתפרק. וזה הן בתרבות המערבית הגרמנית והן במה שקדם. הקיסרות הרומית הקדושה, כביכול, ששם היה, נגיד, גרמניה כמה מאות שנים קודם, ששם בעצם הנצרות והמושג הזה היו למושג אחד, וזה בעצם ערס הנצרות הקתולית, עם כל מה שזה גרה, עם כל הפוגרומים, עם כל הגזרות שמד והגליות וכולי וכולי, שזה בעצם גם כן נבע מאיזושהי דעת שיוצרת איזה מין מילים נבובות חיצוניות, אבל מתחת לזה הכל בעצם רקוב באופן מוסרי. כמו שהרב מסביר באות המלחמה, אז פה בעצם יש איזה בירור מן היסוד של חרפת העמים אל מול מה שצומח מתוך זה בעם ישראל. ממש ממש דומה, מעין דומה ליציאת עם ישראל ממצרים. בעצם כשעם ישראל נולד מיציאת מצרים, אנחנו מוצאים פה במצרים התמקדה כל מצד אחד, שוב, פאר התרבות העולמית של אז, מצד שני, הרשע שחצץ כל החומריות בעולם, שחוצצת בעד הופעת הטוב, החירות, הם מקפלים בתוכם את תמצית החושך, תמצית העבדות, ועם ישראל יוצא מתוכם לחירות. אז בבירור החריף הזה, למעשה יש כאן הכאה לכל מה שבעצם מנגד את הופעת החירות הזאת. אז זה היה שלב, זאת הייתה קומה מסוימת. הקומה הזאת עוד צריכה להמשיך להתברר עד ימות המשיח. הבירור הזה נעשה בצורה נוקבת בבירור הזה של השואה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו. יחד עם זה, כמו שאמרנו, השיטתיות הנאצית הייתה פה באמת שיטתיות של השמדה גזעית. כן, המלך קשה כאמן, פשוט או כמשמעות, התופעה המלאכית בהיקפה. התופעה הזאת היא בעצם צריכה להוליד אצלנו באמת את העמקה של היסוד הנולד מזה. מאותו מקום שהחושך של אומות העולם שם את האצבע על הנקודה הכי עמוקה. עם הנקודה הכי עמוקה בתופעה הישראלית שלא יכלו להקל אותה הרבה שנים. מה זה התופעה הזאת של העם המיוחד הזה שמסתובב בתוכם, שנתנו לו הגדרות מהגדרות שונות, לא יכלו לארח אותו כמו שצריך בתוכם. בסופו של דבר, הבירור העמוק הזה, שיש פה נקודה גזעית, נקודה סגולית, שאצלם זה כמובן מה שהם לא יכולים לסבול, כמו שהמלאק הוא ראשית גודית גויים, המלאק הוא מתמצאת את כל התנגודת מאומות העולם לעם ישראל. ככה זה לעומת זה, כמו שבפורים אנחנו צריכים להעמיד מכאן ואילך את כל יסודות היהדות על היסוד העמוק הזה, על הבחר בנו כל העם נתן לנו תורתו, על השורש הזה שהוא מזכיר מאיפה מתחילות כל המעלות שלנו, כל המאפיינים המיוחדים את עם ישראל מתחילים מן הצד הזה, מן הצד המאחד, הסגולי, המיוחד. הוא הדבר שצריך עכשיו להתברר מתוך הנקודה הזאת. ואני חושב שזאת גם הסיבה שהרבה שאלות קיומיות שעם ישראל שואל את עצמו, הציבור, במיוחד הנוער והצעירים, שיש בהם באופן טבעי יותר כמיהה ליושר, יותר כמיהה לשאלות שאלות אמת, ולא כבר נתייחו על ידי תפיסות חינוכיות מקובלות, אז פה באמת השאלות הנוקבות הן שאלות מי אנחנו, מה אנחנו, וחוזרים לשם. כי מבינים שבאמת פה ישנה הסוגיה שיכולה לתת מענה, ככה מול העיניים לראות שריבונו של עולם פה מכוון את האצבע, להראות לנו את כל התשובה בעצם לאלפיים שנות גלות, מהו ייעודו של עם ישראל, קודם כל בשביל עצמו, ודבר שני גם כשליחות של כל העולם כולו, שליחות של כל העולם כולו, כמו שבאמת ילך ויתברר. הציוד הזה צהל יותר מסתכל על הדברים בראייה הגאולית. ככה גם בדברים שהוא כתב בהקדמה לאורות התורה ובעוד כל מיני מקומות, זאת הסתכלות. עם ישראל צריך לצאת מן הגלות, הגיע זמן גאולתנו, הגיע זמן גאולתנו. הגיע הזמן. הגלות מצד המעשה האלוקי, סליחה, השואה מצד המעשה האלוקי הוא חורבן הגלות. זאת המציאות. הגלות, השואה היא חורבן הגלות. נכון, יש עוד הרבה יהודים בחוץ לארץ. יש עוד הרבה יהודים שיורדים מן הארץ לחוץ לארץ. אבל זה לא התופעה המקיפה, באופן המוחלט, ארץ ישראל הולכת ומתפתחת, הולכת ונבנית, הולכת ומתמלאת יהודים מכל הגלויות, הולכת ומתעצמת, תופסת יותר ויותר מקום בעולם כולו, בכל המובנים, ועם ישראל מתקרב יותר ויותר אל שלמות חייו, ובסופו של דבר, מוקדם ומאוחר, עם ישראל נמצא את עצמו פה. המעשה האלוקי הכי חריף, שעשה את זה לעובדה, זה מעשה עם כל מה שזה כואב, זה השואה. אפשר היה לשים, לסמן באופן חריף, לבדוק את הדברים, אבל בוודאי שזאת המציאות. זאת הייתה קריאה קשה, כואבת, מאוד מאוד מאוד, של עם ישראל מן הגלות, אבל מעשה, זה הדבר שיצר את המהפכה של הקמת עם ישראל מחדש, במציאות חדשה, שכמובן צריכה הרבה הרבה התפתחות, אבל זה היה, זה מובנו, זה מסביר, זה נותן לנו רק את ה... לא יכול לתת צידוק, לא יכול להסביר מה חטאו, מה פשעו מיליוני יהודים. אין שום חשבון שאנחנו יכולים לתת לתינוקות שלא טעמו טעם חטא, כמו לגדולי ישראל, כמו... אין לנו שום יכולת. אבל אנחנו יכולים להסביר, לראות, שזה מה שריבונו של עולם מחולל. אנחנו יכולים להבין שיש פה איזה תהליך של לידה. ממש ככה העולם בנוי, שלפעמים העולם צריך לקפוץ מדרגות, וכמו שיש עיבור לפני לידת אדם, חטא אדם הראשון לפני ההופעה של העולם במתכונת שאנחנו מכירים אותו היום, מעין זה יש גלות מצרים שקדמה למדרגה החדשה שיצאה ממנה מן הכוח אל הפועל עם ישראל, שזו מדרגה אחרת ממדרגת האבות, כמו שהמהר"ל מסביר בנצח ובתפארת, מדרגת האבות קומה מסוימת, אבל עם ישראל היוצא מסוים זה קומה אחרת. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, כמו שהמהר"ל מסביר, ההדר הקודם להוויה, משום שההוויה היא בעצם לידה חדשה, זו קומה אחרת שלא יכולה להיבנות ברצף רגיל מן הקומה הקודמת. ככה גם למעשה הפער בין הגאולה שבראשיתה אנחנו עוד מצויים והולכים ורואים אותה מתפתחת, לבין כל מה שקדם, לא רק מה שקדם בגלות, אלא גם מה שקדם לפני הגלות. הפער הזה הוא כל כך גדול, שלמעשה זה, רק הדבר הזה יכול לתת איזשהו הסבר למאות כל כך ארוכות של שנות גלות. הרי המהר"ל מעריך בנצח, שעם ישראל מקומו הוא ארץ ישראל, עם ישראל בחוץ לארץ זה מין פלא קיומי, ובית קברות, כמו שהגר"א אומר. אז איך הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו 2000 שנה בגלות? הרי זה דבר שבעצמו לא נתפס, אלא אנחנו צריכים להבין שגודל ההבדל שצריך כאן להיווצר הוא כל כך גדול, שצריך כאן את המחיקה הנוראה וגם הממושכת הזאת, שסיעה החריף, הקשה, הוא בעצם התקופה הזאת של השואה, שכל זה למעשה דוחף גם אותנו בנגלה להבין, וגם את העולם כולו בפנימיות שלו, להוליד מתוכו את התופעה החדשה, את פתיחתה של המציאות החדשה. ואנחנו צריכים להבין מכאן ואילך, שכל מה שנבנה מכאן ואילך, מדרגה אחרת ישנה לו. אנחנו נמצאים בימות המשיח, אנחנו נמצאים בקץ המגולה. מדינת ישראל זה לא סתם דבר שצריך למדוד אותו בכלים הרגילים, כמה כסף יש, או להבדיל כמה תורה יש וכמה מצוות יש או אין, אלא זה דבר שאנחנו צריכים למדוד אותו בכלים אחרים לגמרי. זוהי ישועת השם, זה מהלך של הופעת כלל ישראל באופן אחר לגמרי, זו הופעה של מחזיר שכינתו לציון. זאת התופעה שאנחנו רואים לפנינו, בנו של עולם מחזיר שכינתו לציון, בנו של עולם מחולל כאן את המהפך העולמי הזה. הדברים האלה ילכו ויתחברו, אנחנו אמנם קצרי רוח ושנים רבות טובות, אנחנו עוד לא רואים את הדבר בשלמותו, אבל כנראה גם הוא צריך להמשיך ולהיבנות ולהתעלות מתוך זה. וזה לא רק צריך לחדש לנו את ההבנה הכללית הזאת, שמכאן ואילך אנחנו צריכים לבנות את הכל באופן הכללי, כי פה עם ישראל חוזר לצורה הכלל ישראלית שלו. אם בגלות היינו קהילות פרטיות, הרי בבניין עם ישראל בארצו הכל הופך להיות כללי, להיות יותר ויותר כלליים, כלליים במובן הלאומי, כלליים במובן של התורה, כלליים במובן של אחדות ישראל, כללים במובן של עם ישראל וארץ ישראל כאחד. לתפוס את הכל במובן הכללי הזה, זה לכאורה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להפנים בקרבנו, שזה מה שריבונו של עולם חולל. כל המהלך הזה הוא לא בלתי, הוא לא מנותק מכל הקורבנות, כמו שהרב אומר באורות המלחמה, שכאשר יש מלחמה שיצרה שינוי במפת העולם, יצרה הרבה פעמים, המסביר באורות המלחמה, שאחרי מלחמה העולם מתיישר, האנושות מחפשת משהו יותר טהור. הרב אומר שהקורבנות שהיו במלחמה שקדמה, חלק מהצד הנשמתי שכאן עולה לרצון ומשמש בפנימיות שלו את הבכוח לעורר את היכולת להעלות את העולם למדרגה הזאת. כי העולם כל הזמן מחובר מהשמיימיות והארציות, מעולם הנשמות, מעולם המציאות. הקומה הנשמתית הזאת של כל הקורבנות היא בעצם מהדהדת בשורשה את הנצח להתעורר. אז אם יש היקף כל כך נורא של קורבנות וכל כך קורבנות יקרים ומיוחדים ומקיפים, אנחנו צריכים להבין שיש פה, זה בעצם כוח מיוחד, נשמתי, אלוקי, שגם הוא תמון כנראה בשורשי המעבר הזה, לוקח איתו את כל מה שצריך היה להיספג מן הגלות, ולהעביר את כל זה, להיות מסוגל לפתוח את הקומה האחרת. אנחנו עדיין לא עומדים על כל ההיקף הזה, על כל המשמעות של מה שעתיד יתחדש מזה. ובצדק, זה גם יוצר, חוץ מהתופעה הכללית, גם יוצר מחויבות יותר גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו. שבאמת אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו, כמו שהיה הכתובת הזאת, על ישיבת פונביץ', הר ציון תהיה פליטה, וצריך להרגיש שעם ישראל קודם, אנחנו כבר כמה דורות אחר כך. אבל בסופו של דבר, הכל צומח מאותה פליטה. אז הפליטה הזאת, שהיא בעצם, במותם ציוו לנו את החיים, ונותן, מעמיס על כתפינו שליחות עצומה. להיות מסוגלים להבין שריבונו של עולם כביכול נוטע אותנו פה בארצנו, וזה מה, בעוצמה דורותית. לא עוצמה שנו, אנחנו עכשיו נקלענו לפה, נעשה מה שאנחנו יכולים. ולעשה, זה אומר שבפוטנציאל שלנו, כל יהודי ויהודי שחי בארץ ישראל, ובתקופה הזאת, ואחרי כל מה שעם ישראל עבר, הוא נמצא כאן במציאות שונה, הוא לא סתם אחד, אלא יש לו כאן איזושהי נטיעה שהיא רבת משמעות. היא רבת משמעות, תמון בכוחה הרבה, והיא גם מחייבת הרבה. ואני חושב שזה למעשה מה שאנחנו מסוגלים לעשות בצורה הכי הכי מקיפה לזכרם של אותם קורבנות. בכל שעם ישראל ידע יותר מהו, מה משמעות חייו, יסביר יותר לעצמו מה שקרה כל ה... אני חושב שגם החזרה המסוימת שיש בצורך על הפרטים, על הסיפורים, שיש הרבה שלא מספיק קרו, לא מספיק שמור, ושדור הצעיר, שיש מה לקרוא ולשמוע עוד הרבה הרבה, אבל גם אצל האנשים המבוגרים, הזיכרון הדברים האלה, והיקף התופעה, וההבנה כל פעם מחדש שמה שעבר, מה שעם ישראל עבר, צריך לא להשפיל את הקומה, לא להרכין ראש, אלא מתוך אותה עוצמה שאומנם מכילה הרבה ענווה, מי אנחנו לעומתם, איך אנחנו עומדים פה ואותם גדולים לא זכו, איך אנחנו עומדים פה ואותם מיליונים לא זכו. אבל להבין שאם כך ריבונו של עולם גלגל את הדברים, כך ריבונו של עולם שלח אותנו, אנחנו אותם, אותו ההמשך. אנחנו לא סתם המשך, אלא אנחנו למעשה אלו שנבחרו להעמיד ולנטוע את הכל מחדש, לייסד את הכל על היסוד הכללי ועל היסוד הסגולי. לקחת משם את היסוד הזה של סגולת ישראל, של התפארת של התרבות של עם ישראל, לקחת משם הרבה יותר אמונה, למיוחדות של עם ישראל, לא רק בתורה, אלא מיוחדות במוסר, מיוחדות ב- 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 בכל צד אנושי שהוא, שאנחנו פה בהבדל עצום, לא להמשיך להיות איזה רגשי נחיתות, לעומת איזשהו אדם בעולם, להאמין מאוד מאוד בסגולה שלנו, וגם של כל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודי שנמצא, גם אם הוא נראה ככה, גם אם הוא נראה אחרת, להאמין שהוא לאין ארוך, גדול וקדוש יותר מכל אותם משכילים מנומסים שעד היום ממשיכים לדבר במילים נמלצות וכולי, לא אכפת להם ממה שעם ישראל שוב מסוגל להיות ניצב מול איום שבוודאי לא יהיה, אבל לפי תפיסתם איום של השמדה מצד איראן, או בכל מיני תוכניות שלום למיניהם שמסוגלות להביא את תותחי האויב לקילומטרים ספורים מכל דבר מרכזי, הטילים והכל. במדינת ישראל מה שלא יאפשר קיום חיים לאומה הישראלית, והעולם דוחף את עם ישראל לזה, כולל כל התפיסות האקדמיות הכי הכי מתקדמות. זה מראה שעדיין המסר הזה לא הופנם, וצריך באמת שאנחנו נראית את הנפילה, כמו שהרב יואל היה אומר, נפל כל העולם המזרחי, כל האומות שכל כך דיכאו את עם ישראל שנים רבות, הלכו אלייך שכוח בני מענייך, אז שמפולין באו, שנלמד אותם קצת חקלאות, קצת זה, באו אלינו, אחרי שהם דרכו על צווארנו כל כך הרבה שנים, ככה אני צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, לעמוד ולהתמלא, לעוז, לעמוד ברטט מול התופעה הנוראה הזאת, לפגש איתה, להפנים אותה, להתבונן בה שוב ושוב מכל מיני זוויות פרטיות וכלליות, יחד עם זה להבין ביתר תוקף את התפקיד, את השליחות הכללית והפרטית של כל אחד ואחד. ככה נראה לי, אני חושב שבאמת יש הרבה בעם ישראל שמתקרבים לזה. יש אומנם הרבה שמתמקדים בכל מיני סיפורים אישיים, בכל מיני תופעות פיקנטיות, אבל אני חושב שבעומק, אני חושב שהדברים האלה כן נבנים מתוך זה, כך נראה לי. אני מקווה, לא רואה דרך אחרת כאן לפוס את זה.